אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי.
What is a science?
שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בסדרה שבה אנחנו מדברים על פיזיקה ומלחמות. נמצא איתי החוקר ניל צור, מתרגם שפות ידע, ממיר בעיות ממדעי החברה, לפיזיקה ובינה וחזור. שוב שלום, ניל.
שלום, כיף להיות פה עוד פעם.
כיף שנשארת איתי. אז תשמע, בפרק הקודם ניסינו להסביר רגע מה הקשר בעצם בין פיזיקה לחיזוי של מלחמות, ועכשיו אנחנו נדבר על כמה קשה לעשות. לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט. אמרנו, כבר יש דברים שקל יותר לחזות. כשהייתה הקורונה, אתה עסקת בחיזוי של איך יראו העמודים למחרת באינטרנט, כמה חולים יהיו, וזה עבד די טוב. זאת אומרת, אמרת, לעתים החמרתם, אבל בגדול, יכולתם למצוא איזושהי דרך לחזות את הדבר הזה.
הבעיה הייתה שם מוגדרת מעולה, כי כל מה שהם צריכים, במיוחד בחודש הראשון, שעוד לא רואים את האפקטים של הפעולת מניעה, כל מה שהיית צריך לעשות זה לרדוף אחרי מה שאנחנו היום יודעים כבר, עקומה אקספוננציאלית, נכון? אז רק היית צריך פשוט להגיד מה יהיה המספר מחר, זה בעיה מאוד מאוד פשוטה.
פשוטה יחסית.
בניגוד ללחזות מה יהיה בעוד שבועיים, שזה בעיה כבר כאוטית לחלוטין.
כבר קשה. למה אגב? כי בעוד בעצם, שבועיים נכנסים עוד דברים למציאות?
כן, בעצם א', אתה, יש לך שגיאה מצטברת, דבר ראשון, בעצם זה שיש לך מודל שהוא מוגבל, יש דברים שקורים בדרך שאתה לא יכול כרגע לדעת מה קורה איתם, וכן, בדרך יכול להיות גם שכבר פעולות מניעה או פעולות אימנות של אנשים משפיעים על התוצאה הסופית, ולכן הדעת הזה שבועיים מראש
עוזר. ויש דברים כמו למשל, הורידו לישראל את דירוג האשראי בעולם, אז זה גם נעשה בעצם באיזשהו חיזוי של סיכונים כלכליים, נכון? אבל זאת אומרת, גם עושים שם כל מיני חישובים די דומים למה שאתה עושה, נכון? אבל זה לא פיזיקה.
הייתי נזהר במשפט הזה, המדען שבי או החקר שבי מאוד מפחד להגיד דברים כאלה. אני לא יודע, א', אני לא יודע מה בדיוק הם עושים, חשוב להגיד. הם גם בסוף, להבנתי, מודיס כחברה, ובכלל כל מסגרות האשראי הן חברות שיש להן בעצם כל מיני איסוף של נתונים כלכליים וכנראה גם פוליטיים וכל מיני אלמנטים כאלה. יש להן כנראה גם איזשהו מודל שדרכו הם בסוף מחשבים את מה הסיכוי לקרדיט דפולט, ודרכו הם אומרים משהו על העולם של הנה הדירוג הוא א', ב', ג', ד', ה', ו'. זה מחקר כלכלי או כלכלי פוליטי קלאסי, או אני מניח שהוא זה, להערכתי הוא גם יהיה יחסית שמרני, למשל כל מיני הנחות ליניאריות ומשוואות רגרסיה וכו' וכו'. נגיד למשל סתם אינטואיציה, מודלי בינה מלאכותית שם, כנראה אני בספק שיש שם באירוע הזה, שזה בסדר, כי הרבה פעמים אתה רוצה אקספלנביליות לעומת דיוק, בשביל זה גם יש את העניין של הסיכון, נכון? זאת אומרת, אתה אומר, זה סיכון, זה לא פרדיקציה. ואני ככה לא רוצה חס חלילה
לקחת, אתה לא מספיק יודע על הדבר הזה, אבל שם הם לא מחפשים פיזיקה. זאת אומרת, אתם מחפשים כלכלה, פוליטיקה, מידול מתמטי של סיכונים. אגב, שגם שם מן הסתם יש איזושהי פיזיקה, כי אנחנו כן מדברים על חוקיות, נכון? זאת אומרת, אני משערת שאם תרצה להעמיק חקר ולקחת את הדוח של מודיס כפרויקט, תוכל גם לתת לו איזה אספקט פיזיקלי, נכון?
אז אני אולי, אז אני אגיד פה שני דברים. א', זה לא שרק הפיזיקה החומרית היא שמעיינת אותי. אני חושב שהרבה פעמים דווקא ההתנהגות האנושית שהיא לא בהכרח חומרית היא מעניינת לא פחות, וגם אותה אפשר לעבוד איתה. פשוט הרבה פעמים ההפשטה של ההתנהגות למשהו שהוא כמותי, אז באמת פיזיקה מאוד עוזר. דבר שני, ספציפית על האלמנט הפיזיקלי שמתעסקים בו, אני מניח שזה הרבה פעמים באמת דברים מאוד כלכליים של שינוע, יצוא, יבוא וכו' וכו'. אני מסוקרן מה האלמנט שמדברים איתו, נגיד, על השפעות חברתיות. זאת אומרת, אני לא יודע איך הם מקמתים את התופעות החברתיות הקולקטיביות, זה אירוע בפני עצמו, ששוב, אני אישית חושב שדווקא שם זה הדבר המעניין, ושם הקומפלקס סיסטם מאוד מאוד, הוא לדעתי, יש לו הרבה יותר פוטנציאל בתוך בטווח הזמן הארוך, ככל שאנחנו משלבים קומפלקס סיסטמס עם AI בשביל להבין את ה... התופעות האלה, ויש לי פרויקטים אחרים שקשורים לזה, אבל מה שנקרא, לא בזה עסקינן היום.
בסדר גמור. אז אמרנו, יש דברים שיותר קלים לחיזוי כמו הקורונה, וחיזוי מתחמות זה דבר מאוד מאוד קשה.
נכון.
גם מבחינה אנושית וגם מבחינת ה-AI, זאת אומרת, אנחנו נדבר פה על שני נתיבים. ועכשיו אתה תסביר לנו למה. זאת אומרת, התחלנו להבין כבר, נתת כבר רמזים וקצת נגענו בזה בפרקים הקודמים, אבל בוא נעשה סדר. למה כל כך קשה לנו לחזות מלחמות?
אז אנחנו צריכים להבין כמה דברים בעצם. אחד, זה בפרק הקודם דיברנו על התפלגות, נכון? התפלגות של הרוגים במלחמות, או התפלגות של הרוגים בתוך מלחמה. זה בצורך אני לא אומר שום דבר על המועד שהמלחמה הספציפית מתחילה. זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר על האירוע הספציפי, זה אומר משהו על ההסתברות הכללית, על הדינמיקה העמוקה. דיברנו על הסטרקצ'ר, נכון? דיברנו על היכולת של קבוצה לעבוד ביחד ולעקוד בקבוצה אחרת. מעולה. אז בעצם כל מה שדיברנו פרק קודם לא דיבר על האירוע הספציפי. דיבר, הסתברות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על האירוע הספציפי, ואנחנו מדברים על מלחמות שזה, אם נזכר במחשבה על קו ישר שמייצג את ההתפלגות שלנו, שיש לנו הרבה אירועים קטנים שהם קורים הרבה, נכון? תקריות גבול, ויש לנו את האירועים החריגים שהם בצד ימין למטה, שבעצם הסתברות מאוד מאוד נמוכה, אבל הם קטסטרופליים. אז יש לנו בעצם מיעוט מקרים עם אפקט ענק, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לחזות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מיעוט מקרים. אז כבר עצם זה שיש לנו מעט, ברור לנו שכנראה יהיה לנו מאוד קשה לחזות. עכשיו, אם אנחנו חושבים על עוד דבר, בגלל שזה אירוע גדול, הוא בעצם, גם, וכבר דיברנו על הקשר למודיעיני, הוא גם תלוי בהמון המון המון אלמנטים בו זמניים או לאורך זמן, שצריכים לקרות בו זמנית כדי שהאירוע הזה יקרה. זאת אומרת, יש לנו מעט מקרים, המון דרגות חופש שאנחנו צריכים ללמוד מהן, ואז מזה לבנות מודל שאומר, הנה, הולך להיות מלחמה. אנחנו מדברים על תחילת המלחמה, אנחנו לא מדברים אפילו על הסיום שלה, נכון? זאת אומרת, על הדינמיקה שלה. רק על זה, ויש תחום שלם של conflict research, שברור שמדברים על גורמי סיכון למלחמות, אוקיי, ספרות ענפה מאוד ומתפתחת. יש גם המון מודלים שמנסים לעשות חיזוי כזה. דרך אגב, תהיית מההגדרה של אחת ההגדרות למלחמה, האמת שזה הגדרה לדעתי של מלחמות אזרחים, אבל נראה לי שזה גם תקף למלחמות באופן כללי.
ספר.
אז ההגדרה זה 1,000 הרוגים בשנה.
של מלחמה.
של בין שני צדדים, מוות של 1,000...
בשנה.
בשנה.
אוקיי.
זה הגדרה למלחמה.
אוקיי.
עברנו את זה ביום, כן? באירוע של השבעה באוקטובר. סתם אנחנו, שתדעו שאנחנו לצערנו עומדים בקטגוריה הזאת.
בקטגוריה, יש לעתים שלוקח זמן להגדיר האם אתה בתוך מלחמה, או זה איזשהו אירוע אחר. הרבה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו מבצע, מלחמה, יש המון מונחים.
מלחמת לבנון השנייה נראה לי הוגדרה רק באמצע כמלחמה.
בדיוק, אז זה יכול גם להיבנות, בדיוק בגלל העניין הזה, נוספים לך הרוגים.
כן, כן. אז אוקיי, אז יש לנו בעצם אירועים נדירים, עם המון דרגות חופש. כל זה אנחנו צריכים להכניס לאיזשהו מודל מתמטי, נכון? שלא לדבר על השפעות, מה שנקרא, גלובליות של, נכון? תחשבו, מלחמה קרה של שני צדדים שכל אחד מטריס את אלה שמלמטה בפרוקסי.
מלחמה קרה גם נמדדת בהרוגים, אגב?
פה שאלה טובה. זה צריך להסתכל בספרות אם התייחסו לזה, להערכתי, אם לא התייחסו לזה כמלחמה as is. אלא ממש לאירועים הפיזיקליים, שוב חוזרים הפיזיקה, של זה מול זה. פשוט נראה לי שזה משהו הרבה יותר קל למדוד. אבל אוקיי, אז יש לנו את כל האירוע הזה. יש את הגורמי סיכון, שהם, כמו שאמרנו, אינטרסים כלכליים, אזורי השפעה, אידיאולוגיות וכל, כל הדברים המאוד מדעי החברה שאנחנו מכירים בתחום של conflict research. ותחשבו שהדבר הזה, עכשיו אתה רוצה, בוא ניתן ל-AI לפתור את הדבר הזה. בלגן. זאת אומרת, AI, אנחנו צריכים שנייה להבין איך באמת AI עובד. אם אתם חושבים על זה, הוא יודע לעשות דבר מאוד מאוד פשוט. הוא רואה המון דאטה.
בינה מלאכותית, רואה המון המון נתונים.
כן, עכשיו אני לא...
המון, אוספת, כן.
נכון. או אוספים בשבילה והיא, זה מונגש לה. ובעצם, מה שהיא לרוב עושה, זה, היא מקבלת דאטה, ויש בעצם איזושהי התפלגות של הדאטה, נכון? אנחנו חוזרים עוד פעם להתפלגות, להסתברות. אז אם אתה אומר לה, הנה כמה מאפיינים, בוא תחזר לי את הנקודה הזאת. עכשיו, זה מניח שאותה דינמיקה כבר קרתה. עכשיו, אם אנחנו בעצם מדברים על בוא תחזר לי אירועים מאוד נדירים, שדרגות החופש לה הן ענקיות, שכל פעם אירוע הוא באיזה מקום הוא אירוע ייחודי, איך היא יכולה לעשות, נקרא לזה, אני ארך להגיד מילה שאנשים לא יאהבו, אקסטרפולציה, איך היא יכולה להגיד משהו על דאטה שבעצם אף פעם לא ראתה באמת? אז אנחנו כאילו מקווים שמאחורה היא בעצם למדה איזושהי תבנית, אבל בעצם האירועים הם כל כך נדירים, הקומבינציה של כל הדברים שנכשלים בו זמנית הם ייחודיים, אז היא באיזשהו מקום מאוד מתקשה עם זה.
או... אבל יש עליהם מידע, וזה מידע שכן מדבר על... מהותם, והיא יודעת כן לעקוף, זאת אומרת, זה לא רק עמות, זה לא שהיא צריכה 50 מסמכים על, היא יכולה גם לקרוא שני מסמכים ולהוציא את זה, שזה אירוע נדיר, זאת אומרת, לעשות מה שאתה עושה בעצם, מה שהמוח עושה.
אז א', אנחנו, אני שם שנייה בצד את כל השנה האחרונה, שהשנה האחרונה באמת, השנה פלוס של ChatGPT, באמת שינה המון דברים, ומשהו שם ב-AI הפך להיות טיפה יותר גמיש, וכנראה שזה ישפיע גם על העולמות האלה בהמשך.
כי הצלחנו לשאול שאלות ספציפיות, לדעת איך לשאול בעיקר, לא? זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים איך העניין הוא קריאה של נתונים, זאת אומרת, איך אנחנו...
אז אני חושב שזה משהו יותר עמוק, במובן של היום, ראיתי איזה מחקר שדיבר על, אוקיי, למה ChatGPT, מה מיוחד בו? זאת אומרת, איך הוא יכול לעשות דברים שכביכול הוא לא ראה אף פעם? אז דיברו על זה שתחשבי שראית, יש לך שרשרת של טקסטים. כל טקסט הוא כאילו כמו איזה נקודה. ולכל נקודה בטקסט מחוברים נקודות אחרות שהן סקילס. סקילס, למשל בתוך הטקסט מופיע ציניות, סקילס של ציניות, ומופיע גם אולי סקילס של, נגיד, של ביקורתיות, וכו' 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 וכו'. ובעצם יש איזו טענה שאומרת, הוא לא באמת למד טקסטים ואז הוא משנה אותם ואז הוא יכול לתת לי עוד פעם, אלא הוא בתוך הדבר הזה, הוא בעצם הצליח לחלץ סקילס שונים, שפעם הוא היה, נגיד, המודלים הישנים יודעים לעשות אחד, לעשות סיכום של טקסט, למשל זה סקיל אחד, והיום הוא בעצם יצר, הוא למד המון סקילים, ואז כל פעם שאתה מבקש ממנו טקסט חדש בהקשר מסוים, הוא פשוט יודע לעשות קומבינציה שבאמת הטקסט עצמו אף פעם לא היה קיים, אבל הסקילים קיימים, הם עדיין, זה אינפרנס ולא אקסטרפולציה. אוקיי? ראיתי כבר משהו שדורש סקילים כאלה, ולכן אני יודע לעשות את אותו דבר בדיוק. וזה הדרך לחשוב על ChatGPT ולמה הוא עושה משהו שיותר מיוחד ממודלים קודמים, ולכן זה קצת מרגיש שונה. אבל במודלים הקלאסיים, בטוח דרך בבעיות של סדרות זמן, אוקיי? אנחנו, ChatGPT הוא טקסט, בעיית הסדרות זמן וחיזוי של סדרות זמן, זה אירוע שדרך אגב עוד לא פתור, כמו שמרגישים ל-ChatGPT. יש כל מיני עבודות שמנסים לעשות סטייל ChatGPT לסדרות זמן, אפילו גוגל הוציאו לאחרונה, אבל שוב, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה.
אפשר, סקרנת.
כן, אבל באמת הם ניסו לעשות איזשהו פרויקט שאת נותנת לו סדרת זמנים שהוא אף פעם לא ראה, והוא יודע לחזות קדימה, כי הוא ראה המון סדרות זמן שדומות מספיק. זה הרעיון שם בפרויקט הזה. אני חושב שהיה כל מיני ביקורות על זה, אבל לצערי גם לא עברתי מספיק על מה אמר כדי שאני אתן את הביקורות שלי, אז אני עם חם סליחה. אבל אם אנחנו שנייה חושבים על מה המודלים של, בטוח של חיזוי בסדרות זמן צריך לעשות, זה להגיד, הנה, המצב הזה, ביום הזה והזה, דומה מאוד ליום אחר בלפני 20 שנה במדינה אחרת לחלוטין, ולכן אני אומר משהו על מה ההסתברות, שמחר יהיה מלחמה, או בעוד שבוע, או בעוד חודש. זה בעצם מה שאנחנו מצפים, או מקווים שה-AI בגרסאות הישנות יותר יעשה. וזה ברור לנו שכמו שאמרתי, אירועים נדירים, המון דרגות חופש, וגם דרך אגב, אנחנו לא יכולים למדוד את כל הדרגות חופש האלה. צריך לזכור את זה שאנחנו מדברים, רק למדוד את האירוע הזה, של מה המצב של המערכת בכל רגע נתון, הוא מאוד 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 קשה. אז בגלל זה הפרויקטים... הם משתפרים לאורך השנים, במיוחד בתחומים של אירועי אלימות של מלחמות אזרחים. זאת אומרת, דווקא פחות בין מדינות, המיקוד הוא דווקא במלחמות אזרחים ואלימות לוקלית, זאת אומרת, ברמת המחוזות וכו'.
למה שם זה משתפר דווקא?
באמת, כי הדאטה משתפר דבר ראשון, זה היכולת איסוף, שנובע גם קצת מזה שהיום יש יותר ניוז, יש יותר חדשות מכל מיני מקומות, המנגנונים של התיוג הופך להיות יותר ויותר אוטומטי, זאת אומרת, יש ממש פרויקטים שלמים שעוסקים באיסוף, ואז על זה נבנים קומות פרדיקציה. אז זה באמת משתפר, אבל אני רוצה לדבר אולי על מישהו שאני הולך באמת, סליחה, אני לא יודע אם זה בסדר, זה קצת בדיחה שחורה, לטפוח בשם שלו, צ'ד פוקס, אני לא יודע להגיד את השם, אני ממש מתנצל. הוא חוקר, שאני עוקב אחר הרבה שנים, והוא עשה שני דברים מעניינים ששווה שנדבר פה. הוא גם, לפי הרקע שלו, רואים את הפיזיקליות בצורת חשיבה. אחד, זה עשה פרויקט לפני כמה שנים של, האם אנחנו יכולים לחזות מלחמות בין מדינות? והוא הסתכל על הנושא הזה של חדשות. עכשיו, חדשות על פניו נשמע הגיוני, אבל מה בחדשות? הוא הסתכל על אזכורים בחדשות של חשש למלחמה. זאת אומרת, שזה גם make sense. ומה שהוא ראה שככל שמתקרבים לנקודה שבאמת התחילה המלחמה, הכמות הזכורים עלתה, again, make sense, וגם השונות, זאת אומרת, יש איזשהו, הפלקטואציות בין יום שכן מוזכר ללא, הדבר הזה הולך וגדל, זאת אומרת, יש איזה עיסוק הולך וגובר באוכלוסיות בחשש ממלחמה, ובאמת הוא מראה באיזשהו מודל מתמטי די פשוט, דרך אגב, שיש עלייה, ואז אחרי שהמלחמה נגמרת, יש ירידה בעיסוק הזה, כי זה הגיוני, כי האירוע כבר קרה. אז זה פרויקט אחד שהוא עשה, שנכנס לעוד איזה כמה דברים נוספים שהוא עשה, אבל זה באמת מעניין. זאת אומרת, הוא קצת מדבר על לא בדיוק חוכמת ההמונים, כי חדשות ועיתונות זה לא בדיוק חוכמת ההמונים, זה חוכמת האורחים, אבל זה כן מייצג איזשהו עיסוק של האוכלוסייה באיזשהו נושא מסוים.
זה מתחבר להרבה ממה שקורה פה להאשמות של תקשורת, למשל, בישראל, שאנחנו שאומרים, העיתונאים מייצרים את המלחמה, אתם דיברתם כל הזמן זה, אז נוצרה דרמה, או אתם דיברתם, לא דיברתם על זה, אז נוצרה, אז הוא דווקא מחזק את זה, זאת אומרת, הוא אומר, מה שעולה
correlation is not causation, קורלציה זה לא סיבתיות, דרך אגב, יש את המשפט ההפוך, סיבתיות זה לא קורלציה גם, דרך אגב, למי שמכיר, סיבתיות יכולה בעצם להשתנות בכיוון השפעה שלה, אבל האמירה הלוגית הסבירה מתוך המודל שלו זה לא שהעיתונות, הדיבור על העיתונות מייצר את המלחמה, אלא זה פשוט רפלקציה של מה שקורה בציבור ובפוליטיקה המקומית.
אוקיי. כן. אז מעניין. אז הוא אומר, יש קשר בין הדברים.
כן, בעצם שזה, עכשיו, לצערי לא ראיתי פרויקטים שלקחו את הנקודה הזאת ספציפית, אבל הוא המשיך לאורך השנים למשהו נוסף דווקא, אפילו עוד, לדעתי יותר אלגנטי. זאת אומרת, עם עיתונות יש פה בייס מאוד משמעותי, כי בסוף, או במיוחד היום בעידן העיתונות שקצת לא ברור לאיפה זה הולך, ויש בייס במון מקומות, אז הוא לוקח את זה למקום אחר. אוקיי, אני עוזב שנייה את העיתונות בצד, ואני מסתכל על תבניות. בעצם, תחשבי שמלחמות, יש להם קצבים שונים. זאת אומרת, יכול להיות שיש מלחמה במקום אחד ובמקום אחר, שהקצב שלהם שונה, אבל הן מתנהגות אותו דבר אוקיי, יש איזו עלייה, ואז דעיכה, ואז קורה איזשהו התארגנות מחדש, ואז יש עוד פעם עלייה ועוד פעם עלייה, אז האם אפשר בצורה מתמטית, כמותית, ללמוד מהדינמיקות האלה, שוב, כמו פיזיקאים, בלי להיכנס לאידיאולוגיה, בלי להיכנס לטקטיקה, בלי להיכנס למה המנהיג חושב, אלא רק לפי הנתונים בזמן, לראות אם אנחנו יכולים ללמוד בין מדינות שונות בתקופות שונות. וזה מה שהם עשו. יש מטריקה שנקראת Dynamic Time Wrapping, שאני עזבו את השם. מה שחשוב לדעת זה את הדבר הבא. אני ואת עומדים בכניסה לעיר, ואנחנו רוצים להגיע לצד השני, כי יש שם חומוס טוב או whatever. עכשיו, אנחנו עושים את זה כל אחד בנפרד, אנחנו הולכים בדיוק באותו נתיב. הולכים קדימה, ימינה, שמאלה, ישר, עולים, מגיעים לצד השני, הגענו. אבל כל אחד עושה את זה, אני עושה את זה בריצה, את עושה את זה בהליכה, או הפוך, מה את מעדיפה?
אני אל אופניים.
מעולה, אוקיי. אז אני אלך ממש לאט. כל אחד מגיע בזמן אחר, אבל הנתיב שעשינו הוא זהה. זה מה שהוא עושה, זה הפרויקט. הוא מסתכל על סדרות הזמן של הרוגים בין מדינות, ומסתכל דרך המדידה הזאת, גם אם הזמן כביכול לקח יותר זמן או פחות זמן, להגיד, המדינה הזאת והמדינה הזאת, או המלחמה הזאת והמלחמה הזאת, הן דומות בתבנית, אפילו שהזמן יתארך או יתכווץ. ועכשיו אני יכול להסתכל עליהם ועל עוד מדינות, עוד מקרים כאלה, ולראות בממוצע מה קרה, האם בהמשך כל המדינות המלחמה נגמרה, או המלחמה האיצה. ואז זה נותן לי כבר הסתברות על המשך הדינמיקה, בלי שנכנסתי לדרגות החופש הבלתי אפשריות האלה, שמאוד מאוד קשה לקלוט ולמדוד ואפילו לתפוס.
מעניין. אז בעצם אמרנו, התחלנו מזה שקשה לחזות מלחמות. אז פה אתה נותן לנו איזשהו כלי שמדבר כן על איזה אחידות או איזה חוק כזה פיזיקלי באיזשהו אופן. ועדיין אמרנו, יש פה איזשהו קשל, זאת אומרת, בחיזויים מלחמות, גם איזשהו קשל מחשבתי וגם קשר AI. לך יש איזה מודל שאתה עובד עליו, הוא מתחבר לזה? זאת אומרת, זה הניסיון לתקן את זה?
לא, אז א', קטונתי. אני חושב ש... באמת, אני חייב להגיד שכל פעם במחקר שאני תמיד מרגיש כזה על הכתפי ענקים, אוקיי? באמת, היכולת שלי להגיד משהו בעולם ולמדוד משהו בעולם, באמת נובע מזה, אז אני לא בא לתקן פה, אני חושב שזה מה שאני רוצה להציע פה, זה איזשהו זווית אחרת. גם במיוחד שזה בניגוד למשהו שעבר peer review, אז אני לוקח גם את זה שנייה ככוכבית גדולה של מעכשיו זה לא לקחת, זה, לקחת זה בערבון מוגבל מאוד 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 מאוד. אבל זה אומר משהו טיפה שונה. אם הוא, צ'אט פוקס, אמר את הדבר של הדינמיקה, שאני מסתכל בתקופות שונות, במדינות שונות, אני יכול להסתכל אחר כך מה קרה בהמשך ולתת איזושהי הסתברות, אז אני אומר משהו אחר ברמה הלוקלית. אני מניח ש... ימי לחימה מייצרים הרוגים, שזה די נכון. הרוגים מייצרים עוד ימי לחימה. ואז נשאלת השאלה, מה היחס ביניהם כשמסתכל על אירועי לחימה ספציפית? ישראל חמאס, אנחנו כבר יש סייקל על גבי סייקל על גבי סייקל, ולכן יש איזשהו יחס.
זאת אומרת, כבר יש לנו מקרה מבחן, אתה יכול לבדוק אותם כמה פעמים.
בדיוק. עכשיו, שוב, זה משהו שאני עושה על הצד, וזה ממש לא העיסוק שלי, אבל אמרתי, בוא נסתכל שנייה על היחסים, ונראה אם זה עושה שכל. אז כשאתה מסתכל על היחסים בין כמות הרוגים לימי לחימה, שחשוב לציין, זה עם איזשהו ניאנס, הלוגריתם חזר פה עוד פעם, אתה מפעיל שם לוגריתם, למה? כי אכפת לך ההפרש בין, זאת אומרת, אתה רוצה להיות רגיש בין 1 ל-10, 1 ל-10 הרוגים, לעומת 1001 ל-1010 הרוגים. זאת אומרת, הסקאלה פה, שוב, אנחנו חוזרים לעניין הזה של הסקאלה, מאוד משמעותית, ההבדל בין 3 ימים ל-150 יום, הבדל משמעותי, אז הלוגריתם עוזר לנו לעשות את הדבר הזה, וכשאני מחשב את היחסים בין הימים להרוגים, בכל מיני מקרים, צוק איתן ושומר חומות, והאמת שחילצתי עוד כמה שמות שבוא נראה אם אני יכול לשלוף אותם בזה, אבל כמה מקרים שאני לא זוכרתי, גשם ראשון, גשמי קיץ, מבצע חורף חם, עלות השחר, שזה דווקא יותר לא היה מול חמאס, אבל זה ברצועה, ועופרת יצוקה כמובן.
וואו, כמה היו, כן.
כן, אני לא זכרתי שהיה כל כך הרבה, אבל...
כמוך כמוני, כן.
אבל באמת היחסים האלה בגדול, כשאתה עושה את היחס הזה, אתה רואה פתאום ספקטרום של עופרת יצוקה ושומר חומות וצוק איתן בצד אחד, והמקרים היותר בקטנה לצד האחר, זאת אומרת, זה איכשהו מפריד פה את הדינמיקות. ואמרתי, אוקיי, מעולה, אז יכול להיות שיש משהו ביחסים האלה, בוא נסתכל על משהו לא קשור. וכשאתה מסתכל על מלחמת העולם השנייה, על היחס בין הרוגים לימים, אתה מקבל משהו שקרוב יותר לצוק איתן ושומר חומות. אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, זה כאילו מדינה, זה כמה מדינות בתקופה אחרת, יכולות ערג אחרות, ועדיין אתה מקבל איזשהו יחס דומה, אז אתה אומר, אוקיי, אולי זה תופס משהו, התיאוריה פה היא מאוד פלימזי, מאוד רעועה, ולכן שוב פעם, כוכבית ענקית, לקחת ברבון מוגבל. אבל יש עכשיו את האירוע הזה שנקרא המלחמה הזאת, לא סגור כבר מה השם. האם אני יכול להגיד משהו על הסוף? זאת אומרת, אם צוק איתן הסתיים באיזשהו יחס מסוים, ואני עכשיו אני רואה שהיחס הוא לא כזה, אלא הוא יחס יותר גבוה, ואני גם רואה לאורך הזמן הוא יורד לכיוון של צוק איתן, חשוב לציין. האם אני יכול לעשות אקסטרפולציה, מה ש-AI לא יכול לעשות, בשביל להגיע לכמה הרוגים וכמה ימים יהיה בסוף? אז איך אתה עושה את זה? אתה אומר, אוקיי, יש לי יחס ימים הרוגים כרגע, אני מעריך את כמות הימים כדי שאני אגיע ליחס של צוק איתן, אז אני מגדיל את כמות ההרוגים, כי כל יום יצר לי עוד הרוגים, אבל שיט, עוד פעם התרחקתי מהיחס, אז אני צריך לעשות את זה בצורה איטרטיבית, עד שזה מתכנס, עד שזה מתכנס ליחס שדומה לצוק איתן.
למה AI לא יכול לעשות חישוב כזה, אגב?
אז זהו, כנראה שמתישהו...
הוא יוכל.
זהו, אבל זה דורש פה המון 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 שלבים של... של קפיצה בין דברים, כן. שכרגע אנחנו לא שם, או יכול להיות שה-AI, GPT סטייל, היה מגיע לזה, אבל היית צריך מאוד לעזור לו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה לאט לאט מגיע, ושוב, זה עוד יכולת שהיא...
אבל זה עוד לא שם, היכולת עוד לא פותחה. אוקיי, ואז מה אתה מגלה כשאתה עושה את הדבר הזה?
אז אנחנו רואים שהדבר הזה כרגע, שוב, אני ערבון מוגבל, כוכבי גדולה, זה רק דעה, מה שנקרא משחק במחשב. זה מדבר על אמצע מאי. הקרוב, כי איזשהו סיום הדינמיקה או התכנסות ליחס של צוק איתן. ואנחנו מדברים על משהו כמו 40 אלף הרוגים משני הצדדים סך הכל, פלוס מינוס, ופה זה קצת הסימן שאלה של כמה פלוס מינוס. זה יכול להיות בין 5,000 ל-8,000.
וואו, מספרים נוראים, כן.
מצד שני, אנחנו עכשיו, אני חושב שהשבוע שעבר במשרד הבריאות בחמאס, שוב, הוא צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, דיבר על 28,000 הרוגים כבר שם.
זה מספרים, כן.
כן, אני לא חשבתי שאנחנו נגיע לדבר על מספר כזה, וכנראה... מתוך אינטואיציה, בטח יש עוד המון אנשים שקבורים בכל מיני זה.
כן, בהריסות ומקומות.
זאת אומרת, הדבר הזה לא בלתי הגיוני כשאתה חושב שנייה על הדינמיקה, אבל את יודעת, בסוף מקבל החלטות, מקבל החלטות, וכמו שאמרנו, בני אדם יכולים לעשות דווקא, ואי אפשר לדעת. זאת אומרת, זה רק איזה הדבר הזה אולי צריך לקחת אותו עד כדי שבינתן דינמיקה נוכחית, שם זה הולך להתכנס, אבל אנחנו לא באמת, זה לא דטרמיניסטי, זה לא באמת שזאת תהיה התוצאה והאימה, זה יכול להשתנות. דרך אגב, בשלבים קודמים יותר, זה דיבר בכלל על אוגוסט. זאת אומרת, הדינמיקה השתנתה, ולכן גם הזמן התקצר.
הזמן התקצר, זאת אומרת, דיבר על אוגוסט 2024.
נכון.
וואו, אוקיי. אז בעצם אתה משתמש באיזה כלי כזה, במודל שאתה פיתחת, כדי לנסות ביחס להרוגים למלחמות קודמות, לחזות את אורך המלחמה. כמו שאמרנו, צריך לשים כוכבית. עכשיו,
ודרך אגב, רק אני אגיד משהו, שימי לב שוב פעם, אני לא התייחסתי פה לשום משהו שהוא אידיאולוגיה ופוליטיקה ושיקולים אסטרטגיים וטקטיים. זאת אומרת, חשבתי שוב המקום הזה של סטרקצ'ר, של...
זאת אומרת, מבנה של איך יחסים בדרך כלל יחסי כוחות עובדים, פיזיקלית.
אני חושב שזה יותר במובן של הדינמיקה שהיא כללית, הרבה פעמים מגבילה אותנו כאנשים, אבל היא גם מגבילה את מקבלי ההחלטות, ולכן נוצרים כל מיני סיטואציות שבסוף מתכנסות לאיזשהו פתרון שכבר פגשנו. אז בגלל זה היחסים האלה בין כמות ימי לחימה והרוגים, והעובדה שאנחנו רואים איזושהי תבנית חוזרת על עצמה, אז... אוקיי, אז יכול להיות שאנחנו יכולים למדל אותה בלי שנכנסנו לתוך הבעיית מה מקבל ההחלטות חושב.
יש לך צפי גם למלחמת רוסיה-אוקראינה? ניסית את התוכנה על זה?
לא. לא עשיתי. האמת שחבל שלא דווקא יכולה להיות אמירה מעניינת.
נכון, יכולה להיות מעניין. אבל אז נאמר, אם שלא עלינו נפתח את חזית מצפון, האם אתה מכניס אותה כאותה מלחמה? כי שוב יש לנו עניין של הגדרות.
בדיוק.
האם אתה מכניס אותה כאותה מלחמה מול חמאס ועזה, או שאתה פותח חזית חדשה מול לבנון וחיזבאללה?
אז אני באמת לא יודע. האינטואיציה שלי אומרת שזה גם כמו כל מודל, מודל הוא טוב עד כדי אפסילון, או עד כדי מה שאנחנו מנסים לתאר, ופה זה מקרה שיצרתי איזשהו עולם של, כן, הצפון לא רלוונטי, ואין הקורים וכו' וכו'.
כן.
אז ברור ש all models are wrong, some are useful, זה פה useful עד כדי משהו.
עד כדי משהו, כן.
אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
אני רוצה לשאול אותך, הבינה המלאכותית, כמו שאמרנו, התקדמה הרבה בשנים האחרונות. עדיין אמרת, יש עוד דרך, יש עוד דברים שאתה רואה בהם חוסר התקדמות, אבל בהחלט עשינו כברת דרך אל ה-Chat GPT. אתה מתעסק עם מודלים שאנחנו שמים להם כוכבית. עכשיו, זה קורה הרבה במדע, צריך להגיד. זה מדע, זאת אומרת, גם שוב, דיברנו כבר על הפיזיקה, גם דברים שחשבנו שיודעים, התגלה שאולי לא בטוח, וחלק מהדברים עד לוטים בערפל. נכון. אבל יש איזה רצון, זאת אומרת, יש איזה תסכול מהדבר הזה? זאת אומרת, ממודלים כאלה שהם מוגבלים?
וואו, אם יש... תסכול ממודלים מוגבלים. אז ברמה אישית את מדברת? או
לא,
ברמה
המחקרית. זאת אומרת, כי אתה חוקר משהו שיש בו פתח מחשבתי מרתק, יישומים מרתקים, אבל שוב, אנחנו כל הזמן באיזשהו עולם שאין בו ודאות. הכלים שלנו האלה, גם ההתפלגות, הם כלים שנותנים לנו עד גבול מסוים את היכולת לניבוי או לחיזוי או לפעולה.
כן.
ויש תחומים יותר מובהקים, כבכל המדע. האם זה משהו שאתה מתעסק בו ברמה רעיונית? שוב, לא,
כן,
לא
כן.
מדברת על רגשות, זה, לא, האם זה...
דרך אגב, טוב, רגש זה דרך אגב אלמנט מאוד חשוב במדע לדעתי.
לגמרי.
אני חושב
לגמרי.
שלא מספיק מדובר.
כן.
זה מדהים כמה יכולת שליטה רגשית, במובן שלא להדחיק, אלא דווקא לקבל את הרגש בתוך המחקר, אז גורם בדרך כלל התובנות יותר גדולות, אבל לגבי התסכול, אז אני חושב שאנחנו בנקודה מאוד מיוחדת. היה לי פעם מנחה לתואר שני בשם סורן סולומון, אחר כך, היום אני כבר מנחים בדוקטורט של דני מיודובניק ולב מוצ'ניק, שהם גם עבדו איתו וכו', אבל הוא אמר משפט מאוד יפה עוד בתואר השני. הוא אמר, אנחנו היום נמצאים במצב שבו ביולוגים התחילו לעבוד עם מיקרוסקופ. ואני חושב שזה מאוד נכון. זאת אומרת, אנחנו באיזושהי נקודה, לא נקרא לזה סינגולרית, אבל נקרא לזה איזושהי נקודה מאוד מיוחדת שבו השאלות מאוד גדולות בהתנהגות הקולקטיבית שלנו, אנחנו יכולים להתחיל כל פעם קצת לנקות עוד טיפה ולהבין עוד טיפה, ולראות דברים שלא ראינו, במיוחד את הדברים הסמויים, המילה באנגלית זה latent, אבל דברים שבאמת הם מתחת לפני השטח, שמשפיעים עלינו, על היכולת שלנו לעבוד ביחד, תוכן הדוקטורט שלי ממש מרגיש שזה בדיוק מה שהוא אמר, כולנו יכולים להסתנכרן ברמות הקשב בלי שאנחנו שמים לב, אפילו שזה לא על אותו נושא, וזה דברים שאנחנו יכולים היום לעשות, וכנראה שככל שיעבור יותר זמן, היכול שלנו להגיד דברים גדולים יותר, משמעותיים יותר, ולייצר אמירות יותר חדות בפוליסי, הוא פשוט ילך ויגדל. נגיד, יש תחום שלם של למידת מכונה סיבתית. זאת אומרת, איך ללמוד סיבתיות במה שאני צופה, ולייצר, למשל, ניסויים של התערבות. לא רק להגיד, אוקיי, אני מכניס מלא נתונים, אני מחפש קורולציות, ואם זה עושה, יש לו ציון מעולה בחיזוי, אז כנראה שזה אחלה מודל. לא, אלא להגיד משהו הרבה יותר עמוק במה משפיע על מה בעולם הזה, אבל
דרך ה-GPT, דרך הבינה?
דרך, לצורך העניין, זה השילוב הזה בין למדל את הבעיה כמו שצריך, שזה הרבה פעמים הפיזיקאים מעולים בזה, שנייה לפשט את הבעיה, להוריד שנייה את הבלגן ואת הרעש, לבין להשתמש בכלים שהם אלגוריתמים AI סטייל, שזה בעצם הרבה פעמים עוזר לך, מה שנקרא, לחלץ את ה-hidden structure. אבל הרבה פעמים התיאוריה מובילה את האלגוריתמיקה, ולא בהכרח אלגוריתמיקה מובילה את התיאוריה. תלוי בסיטואציה, אבל השילוב הזה של גם וגם, והאושר בנתונים מצד אחד, והיכולת גם לייצר התערבויות יותר ממוקדות בכל מיני תחומים, החל מבריאות למשל, וכלכלה, זה מטורף. אנחנו באמת באיזה עולם שהיכולת הזאת היא רק תלך ותגדל לדעתי.
אז השאלה באמת, מה יקרה למלחמות בתוך כל הדבר הזה? כי שוב, רפואה זה מדע מדויק, אנחנו יכולים לשאול את ה-ChatGPT מה הטיפול הטוב ביותר, תיקח את כל המקרים, תבדוק פשלות, תבדוק מלחמה, היא באמת אחד הדברים הכי מורכבים, זאת אומרת, לא סתם אמרנו, אחד הדברים שהכי קשה לחזות.
ודרך אגב, שים לב איזה דוגמה נתת דוגמה בינארית. דוגמה של 0 או 1, חולה לא חולה. מלחמה היא בעצם רצף, נכון? זאת אומרת, בין השלושה הרוגים לבין ה-30 מיליון הרוגים. וזה סט הבעיות החברתי, הוא לרוב כזה, הוא פתוח.
כן, עוני. זה לא, כן
חלוקת,
או לא.
חלוקת העושר, שוויון. זאת אומרת, יש המון אלמנטים שהם כאלה. דרך אגב, ההתפלגות של העושר, גם במדינות קומוניסטיות, בסוף התפלג חזקתית. כמה שבאופן מפתיע.
גם במערב מתפלג חזקתית?
במערב, וגם בתקופת הקומוניסטים. כן. זאת אומרת, לא יכול להיות, הם בצורה סטרקטורלית יצרו שוויון.
ניסו לעשות שוויון, כן.
ועדיין, בסוף מי שהיה לו טיפה יותר, הצליח לייצר עוד, ואז בסוף אתה מקבל חזרה את ההתפלגות החזקתית. אז
מה שאמרנו, זה לא פעמון, זה נכון, לא נכון. ההתפלגות הזאת, זה התפלגות שהיא ממש מין קו יורד כזה, זאת אומרת, בין
נכון, נכון, ולכן זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד אחרת לפתור בעיות מסוג כזה. זאת אומרת, זה כבר לא התפלגות פעמון ומודל שאומר 0 או 1. זה משהו הרבה יותר מורכב. המצד שני, הכלים רק הולכים משתפרים, ההבנה שלנו משתפרת, וברגע שיש גם תיאוריה שמובילה את השימוש בכלים המאוד מתוחכמים האלה, סטייל GPT, שוב, זה לא רק GPT, כן? זה פשוט מה שכולנו מכירים. היכולת לתכנן דברים ולהשפיע, ובאמת לשפר המון דברים פה,
מה זה אומר על העוני, למשל, נתת דוגמה, שלא, כולנו ככה יכולים להתחבר אליה רגע, שזה לא התפלגות פעמון, אלא התפלגות כזאת של חזקה, כמו שאמרנו על המלחמה. זאת אומרת, מה זה משנה פה בתפיסה שלך את העוני?
אז אם הייתי בונה עכשיו מודל מאוד 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 פשוט, של, אוקיי, שני סוכנים, נפגשים, עושים איזה, לך יש סכום, לי יש סכום, עושים איזה עסקה, וזהו, ואז אני אסתכל על ההתפלגות, אוקיי, יהיה לי איזה משהו, אבל תארי לך ש בתוך המודל המאוד מאוד פשוט הזה, הייתי אומר, אוקיי, כל סוכן כזה, כל אדם כזה, יכול 10% לשים בצד ולהשקיע. עכשיו, ברור לך שאלה הקטנים, שצריכים גם איזשהו כמות מינימלית לחיות, אז 10% האלה זה כלום, נכון? לעומת זאת, האלה שקצת טיפה הצליחו, ו10% פתאום גדל, אז בצד הבא יהיה להם כבר טיפה יותר, וטיפה יותר, וטיפה יותר, ויש פה לולת משוב שמחזקת את עצמה, ובלי שתשימי לב, פתאום ייווצר לך שוב פעם את המדרון הזה, שפתאום יש כמה אנשים עם, שההסתברות שלהם היא מאוד קטנה באוכלוסייה, נכון? אבל עם משהו דרמטי, מרתק. כמות ענקית של כסף, בעצם עלולת משהו המאוד פשוטה הזאת שהכנסנו למערכת, וקיבלנו עוד פעם בדיוק את מה שאנחנו רואים אמפירית.
אתה אומר, גם בקומוניזם אני לא אראה, פעמון אני לא אראה את זה מתחלק בצורה פעמונית, יפה מאוד, יש את השוליים, הרוב באמצע פה, זה לא קורה ככה. כן. זאת אומרת,
ושוב,
יחסי הכוחות יגרמו לזה שזה יהיה במין מדרון כזה. זאת אומרת, יהיה אחד שיתפח ויתפח ואחד, ואחד שיהיה למטה.
וזה אפילו שזה, למרות שיצרנו חוקים שאמורים למנוע את האירוע הזה, אבל האירוע הזה פשוט נוצר ממשהו הרבה יותר עמוק.
מדינמיקה יותר עמוקה, וזה רבדים שאתה מנסה
להראות. בדיוק, בדיוק.
כשאנחנו מגיעים לסיפור הזה בין פיזיקה למלחמה, או פיזיקה לדברים אחרים מורכבים, שיש פה דינמיקות הרבה הרבה יותר עמוקות.
נכון.
מרתק, אז אני חושבת שקצת הבנתי, אני מקווה. ובעצם אתה ממשיך את המחקר שלך באיזה כיוונים? זאת אומרת, על מה אתה עומל בעתיד הקרוב?
וואו.
ממה שאפשר לספר?
אז קודם כל, עכשיו הדוקטורט, כמו שאמרתי, שאני אסיים לב מוצ'ניק ודני מיודובניק, אז הוא עכשיו בתהליכי שיפוט. שהוא עוסק בעניין הזה של סנכרון קשב לפני יציאה המונית לרחובות, אז אני מניח שגם נוציא את זה כמאמר, גם ככה יש כל מיני נקודות המשך לאירוע הזה.
יציאה המונית לרחובות, הכוונה זה
המחאות? המחאות, כן.
האביב הערבי, האביב הערבי, בישראל.
כן. שזה מדהים שאנחנו רואים את אותה תופעה של סנכרון קשב, גם לצורך העניין באביב הערבי בועזיזי בתוניסיה, וגם במצרים, וגם... מחאה חברתית ב-2011, חודש לפני, אנחנו רואים רמות קשב או סינכרון ברמות הקשב בישראל, חודש ושבועיים לפני האירוע, אולי אפילו יותר, אולי חודשיים אפילו כבר, אני לא זוכר.
ומה זה מתבטא? מה זה אומר למי שלא הבין? מה זה אומר סינכרון קשב?
אז יפה, אז פה, תחום הסינכרון זה תחום שלם גם מעולמות הפיזיקה, יש כל מיני סוגים. אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו בהפגנה, למשל, זה כולנו עושים את אותה פעולה, נכון? זאת אומרת, כולנו שרים את אותו דבר, או הולכים באותו מולה. אבל יש גם עוד סוגים שהם יותר רכים. למשל, למשל, את יכולה להתעסק, אם היית מסתכל לאורך השבוע, יעניין אותך מאוד בימי ראשון, לא יודע, איזו סדרה מסוימת, ואותי יעניין משהו אחר. עכשיו, כל אחד מאיתנו מתעסק במשהו אחר, אבל... הנקודות C של הקשב שלנו יכולים פתאום ממשהו שלא קשור אחד לשני, ברמה של אני ואת, אלא פתאום עד ביום שבת ואני יום שלישי, פתאום שנינו ברמות קשב C בימי ראשון. למה זה מעניין? כי אם עכשיו לא רק אני ואת, אלא 6, 7, 8 מיליון אנשים ברמות קשב C באותו יום, ואז לתוך היום הספציפי הזה קורה אירוע של הרוב, האירועים האלה קורים כל הזמן, האירועים רנדומליים האלה. בן אדם שורף את עצמו, מישהי שמה אויל ברוטשילד, ואז היכולת לתפוס את קשב משמעותי של אנשים פשוט עולה הסתברותית, נכון? זאת אומרת, השנה אחרי המחאה החברתית בישראל מישהו שרף את עצמו וזה לא זה לאף אחד, או זה לא נהיה הרבה אנשים לרחוב, אבל צורך העניין כשדפני ליף שמה אוהל, אנשים יצאו, למה? מה קרה, מה היה מיוחד בשבוע שלפני, בחודש שלפני? על פניו כל הסיבות לצאת היו נכונות בשני המקרים, והיו נכונות גם בשבוע שלפני דפני ליף, ובחודש שלפני, אבל היה איזשהו תהליך חסר, והתהליך החסר שאנחנו מודדים בצורה אמפירית, דרך אגב, דרך כניסות לוויקיפדיה, שזה גם מפתיע הרבה אנשים, וגם לא ערך ספציפי, כן, אנחנו בצורה מאוד רחבה, מראה את הסינכרון הזה, את ההתיישרות של הקשב של המון אנשים באותו זמן.
אל מטרה אחת.
זה העניין, לא באותו נושא. זה העניין. מה שתופס את הקשב לנושא הספציפי זה האירוע הרנדומלי. לפני זה כל אחד בענייניו.
אבל החיפוש בויקיפדיה היה על אותו ערך?
לא,
כולם
לא,
יחפשו דפני ליף או קוטג' או כל מה שצריך?
זה עוד לא היה קיים. כן. אנחנו מדברים, תחשבי שאת מסתכלת 20,000 ערכי ויקיפדיה בו זמנית, ורמות הקשב across the board לכל הערכים האלה, במקום שהם יהיו לא קשורות אחת לשני, אלא בשיאים שלהם, אלא הן מתיישרות, זה אומר משהו ש... בסוף כניסות זה כל אחד בענייניו, נכון? הוא נכנס לזה, והוא נכנס לזה, והוא נכנס לזה, אז למה שפתאום הרמת קשב תהיה אחידה באיזשהו רגע מסוים, או שתתחיל להתכנס לרמה אחידה? על פעם זה אמור להיות בלתי תלוי, נכון?
קשב, אבל אומר, מספיק שאני נכנסת, זה לא כמה זמן אני נמצאת בתוך הערך, או...
אז יש מה שאנחנו יכולים למדוד ומה שלא, נכון? מה שאנחנו יכולים למדוד זה כמה אנשים נכנסו לכל ערך פר יום. עכשיו, זה ברמת האינדיבידואל, זה לא ממש מעניין, אבל אם כשמסתכל על הסדרות הזמן האלה, של כל ערך בנפרד, ופה אנחנו נזרוק אמירה, Transform Fourier, זאת אומרת, להמיר את ה... רמות קשב האלה, את הסדרות הזמן האלה לתדרים, ובתדרים האלה, טוב, אולי בוא נשים את זה שנייה בצד, כן, אני רואה איך אנחנו מאבדים את הצופים תוך כדי, אבל ברגע שאני מסתכל על כל הערכים האלה, בו זמנית, ביחד, באיזושהי גם טכניקה שמנקה את, נקרא לזה, את הרעש, ואנחנו עדיין רואים איזושהי התיישרות ברמות הקשב, שוב, מה זה רמות קשב? שזה הרבה אנשים נכנסים לערך שונה, אבל באותו רייט, או איזשהו...
זאת אומרת, אתה רואה יותר כניסות לוויקיפדיה בתקופה
זה לא יותר,
הזאת?
זה לא יותר, כמו, תחשבי על זה כמו גל. שהאם אנחנו בפי הגל בהרמון ערכים שונים?
באותו זמן אבל?
כן,
זה עניין של זמן.
כן,
זאת אומרת, אם בחמש ביום ראשון המון אנשים נכנסו לערכים בוויקיפדיה, זאת הכוונה?
על פניו, כן. יש לזה קצת סיבוכיות שאנחנו לא ניכנס... למשל, איך אתה מחלץ את הגל הזה? אז בעצם לא גל אחד זה הרבה גלים, אבל... כן, בגדול.
אתה מוציא נתוני כניסה לוויקיפדיה, לא?
כן,
זה
כן.
מה שאתה עושה.
כן, כן.
מדהים. וזה קרה גם באביב הערבי או במקום במדינות אחרות?
אנחנו ממש רואים את זה באביב הערבי, וגם זה לא קשור לתוצאה הסופית.
אם המחאה תצליח או לא.
בדיוק. האם זה מייצר שינוי משטרי, או שזה מייצר מלחמת אזרחים? אנחנו לא רואים איזשהו הבדל...
אבל למה וויקיפדיה היא עוד רלוונטית? זה לא כניסה למשל לרשתות, כי היום נאמר רוב הדברים מתרחשים ברשתות. למה אתה בודק דווקא וויקיפדיה?
יפה. זה שאלה יפה. א', את יכולה להגיד שרשתות, יש אנשים שמייצרים תוכן, אבל יש המון אנשים שבעצם הם סוג של, לא נקרא להם בוטים, כי הם לא בוטים, אבל הם פשוט מסתכלים.
קוראים פסיבים, קוראים, כן, פסיבים. הם לא מייצרים, הם אבל צורכים.
נכון, נכון. עכשיו, את רוצה אותם בעצם. את רוצה להבין שנייה מה תופס אותם ואת הקשב שלהם. אלה שמייצרים את התוכן באיזשהו מקום הם, את יודעת, זה קצת רעש. יש המון פרויקטים שמנסים לחזות באמת מחאות דרך ה... או הפגנות, טה-טה-טה-טה, ובדרך כלל הם מצליחים עד כדי כמה ימים אחורה. זאת אומרת, כי בסוף זה עניין של התארגנות, אבל מה קרה לפני? זאת אומרת, למה עכשיו זה הצליח? הרי התארגנות האלה קורות כל הזמן, אז למה עכשיו זה הצליח ולא שבוע לפני, שבועיים לפני, חודש לפני? ומה שאנחנו באמת מנסים להכניס פה זה להגיד, לא, כי יש תהליך הרבה יותר עמוק, נסתר, של רמות קשב, שאז לתוך הדבר הזה נכנסים האירועים הרנדומליים שדוחפים אותנו מהסתכלות על מלא נושאים בו זמנית ל כולם מסתכלים על אותו נושא בו זמנית, ומשם הפעולה האקטיבית בחוץ.
פשוטה וגם, יותר.
כן, פשוטה יותר, וגם אז יש את האפקטים של האחד מושך את השני, נכון? זאת אומרת, אם חבר שלי והחברים שלי הולכים, אז ברור שאני אלך כי אני מרגיש או פומו, או אני מרגיש כזה לא בסדר שאני לא יוצא איתם. אנחנו, האפקטים הקהילתיים הם... נכנסים...
אז אתה יכול לחזות את זה לא רק כמה ימים לפני, אלא הרבה יותר? זאת אומרת, יש לך איזה כלי חיזוי למחאות?
אז הייתי נזהר מזה גם מהאמירה הזאת. א', כי זה, הפרויקט לא ניסה להגיד שום דבר על חיזוי, ניסה למדוד תופעה עמוקה יותר. זאת אומרת, אין פה שום ניסיון לייצר איזה מטריקה של מה הדיוק של הכלי הזה, אלא רק עצם זה שאנחנו בודקים את זה, ואנחנו בודקים את זה פעם אחת ברמת המדינות, פעם שנייה ברמת העיר, מסתכלים על זה בירושלים לפני שומר חומות, אנחנו גם רואים את התופעה הזאת במזרח העיר ומערב העיר בו זמנית, זאת אומרת יש סינכרון של העיר בשני הצדדים שלה, שזה מטורף כי אנחנו מסתכלים פעם אחת על הערכים בערבית בעיר, ופעם שנייה על הערכים בעברית בעיר, אוקיי? ואנחנו גם מסתכלים ברמת כל האביב הערבי, זאת אומרת כשאנחנו מסתכלים על כל אזור אפריקה, צפון אפריקה, אנחנו רואים שהסינכרון הזה לא קורה סתם בכל מדינה בנפרד, אלא זה נראה שהוא קורה בו זמנית בכל המדינות האלה. ולמרות שניסינו לפסול אפשרויות של כל מיני דאטה שפוגע, בסוף זה נראה שאנחנו צריכים להבין את האביב הערבי ממקום אחר. במקום של אירוע שמצית אירוע, שמצית אירוע, שמצית אירוע, זה יותר קצת כמו, אני נותן את הדוגמה של חבית חומר נפץ, שלא משנה איפה אני אדליק וידלק. זה פשוט הסתכלות אחרת פתאום על האביב הערבי, מזווית שהיא בסוף נמדדת אמפירית. זאת אומרת, זה מה שלדעתי מאוד אלגנטי באירוע הזה. זאת אומרת, תיאוריה שמובילה למדידה, שאז נותנת לנו להבין את האירוע הדרמטי הזה של אביב הערבי מזווית ממש אחרת בעיניי.
מרתק. טוב, אז המון השתמעויות לדבר הזה. למדנו קצת על הקשר בין פיזיקה למלחמה, למחאות, לאירועים חברתיים, עניינים של סינכרון, של יכולת קשב, כמו שאמרת במקרה הזה, וזה מרתק להבין את שיש חוקיות מאחורי הדברים האלה, והם לא, שלא בשליטתנו ולא נמצאים שם פשוט בלי חוקים. אני רוצה להודות לך על השיחות מהירות העיניים האלה, באמת פקחת את עיניי להבין קצת שימושים נוספים ביכולת הפיזיקה והתצפיות. תודה רבה לך.
תודה לך.
החוקר ניל צור מתרגם שפות ידע מהעולם של מדעי החברה לפיזיקה ובינה, וחזור המון תודה. תודה גם לעשות במנחה, נועה בנגעי, ויביאנה דייץ' וחנוז. אני רונה גרשון תלמי, אתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו חותמים את הסדרה הזאת על פיזיקה ומלחמה. מודים לכם, להתראות.
War is a science which a general must use, with stratagems and strategies, statistical analyses.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.